כן, אחר הצהריים טובים. אנחנו ממשיכים את העיסוק שלנו בהבנת תהליכי הגאולה, ומה שאנחנו נעסוק היום זה בשתי פסקאות באורות, שבהם מעשה הרב קוק נותן את ההבנה ההיסטורית, את המבנה ההיסטורי של אולי נראה לי לפחות יהיה יותר נוח אם תביאו את השולחן הזה ככה, את זה ככה, קצת יותר. אפשר טיפה להזיז את זה מפה? שימו אותו ככה, חטא כזה. אין לנו עוד אחד קטן. בסדר. שיהיו קצת, העיקר שהם יהיו יותר קרובים. זהו. בסדר. אני רואה את שלמה, זה העיקר. זהו, אז אני חוזר, שתי מקומות, שתי פסקאות, משלימות ככה אחת השנייה, בהבנת התהליך ההיסטורי, שבסופו של דבר, כמובן, היעד הוא הבנת מה שקורה בדור שלנו. אז נתחיל עם פסקה ממדלת באורות התחייה. בספרי אורות הישנים, זה עמוד פי דלת, אני לא בטוח שכל הספרים היום אותו הדבר, אז יותר נכון להסתכל פשוט באורות התחייה, פסקה ממדלת, אומר כך, מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה. ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל. וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר יבוא סער ויהפך מהפכה, ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. הצורך, אולי שנייה אחת נעצור פה רגע לפני הצורך, אז קודם כל, אומר הרב, דבר מאוד מעניין, הוא אומר, מקובלים אנו. כלומר, זה נראה שיש פה כאילו איזה ידיעה, יש לו איזה מין ידיעה ודאית כזאת, אולי זה על סמך הגמרא בסוטה, בסוף סוטה, שאומרת, חוצפה יסגה, כל מיני תיאורים שיהיו שם של מרידה מאוד גדולה של הצעירים, בסקנים, וזריקה בעצם כמעט של כל, אולי לזה הוא מתכוון, אולי איזשהו משהו יותר ככה, יותר עמוק, יותר קבלי גם, שזה, כל פנים, הרב אומר כאילו, אולי בתכף, אולי נבין את זה יותר, למה זה כמעט ודאי שזה יהיה. לפי תיאור התהליך כולו, אפשר גם להבין למה אנחנו די ברור לנו שזה מה שיקרה. כל פנים, בוא נניח עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה, אבל ככה רב קוק בגדולתו אומר, ברור לנו שזה יקרה. הוא מתאר את התיאור, הייתי אומר כבר את הקצה. הקצה הוא שהשלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאנשים שהם יחשבו כבר, וואי, הגענו למטרה, זהו, הקמנו את המדינה, הגענו לארץ, השגנו את מה שרצינו להשיג. הרי ברגע שאתה מגיע לאיזה סי ואתה חושב שכבר אז מה קורה באותו רגע? באותו רגע הדברים יורדים. זאת אומרת, מה שמחזיק אותך באידיאלים, זה שיש אידיאל, שיש למה. יש להיאבק, יש להילחם, יש לבוא, להתיישב. ברגע שהגעת לאיזשהו סי, אז מכאן בעצם הדברים מתחילים לרדת, ואז מה שהוא אומר, יבואו ימים, אין בהם חפץ, רק הדברים הגשמים הם אלה שיתפסו. ואז הרב אומר, יקרה איזה משהו, תהיה איזה, יבוא סער ויהפך מהפכה, השבר הזה, הדבר הזה יגרום לאיזשהו בירור עמוק, והבירור העמוק הזה יגרום להבין שהאידיאלים שחשבנו שהם האידיאלים, שזה יותר הדברים היחסית גשמיים של לחזור לארץ, לבנות אותה, ליישב אותה ולעשות פה איזשהו תרבות וכו' וכו', זה לא מספיק, צריך להגיע למשהו יותר עמוק, הדבר היותר עמוק זה הדבר הרוחני. זה כאילו התיאור, הייתי אומר, הקצה. התיאור של הקצה. אבל עכשיו, הרב בעצמו מתחיל להסביר לנו יותר עמוק מזה, מאיפה כל העסק הזה מגיע, ואת זה אנחנו נראה פה בסוף הפסקה הזאת ובפסקה נוספת. הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. וזאת הנטייה כשתיוולד, תדרוך בזעם ותחולל סופות, והם הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מכאוביהם. כן, תיאורים הם ממש גבוהים מאוד, אבל בואו נחזור רגע שוב דבר דבר. אז פה הרב אומר את זה ממש במשפט אחד, מאוד תמציתי, שכבר יכול להתחיל לתת לנו כיוון, רק אנחנו נראה עוד פסקה ששם הוא מסביר את זה קצת יותר לעומק. אבל קודם כל מה הוא אומר פה, בואו נגדיר את הדברים שכתובים פה, אז הוא אומר, מה הצורך למרידה החומרית הזאת, למה? למה היא הכרחית? למה ברור שהיא תבוא? וזה מה שאמרתי קודם, שאומרים, מקובלים אנו, זה כמעט אי אפשר אחרת, נגיד ככה. ברור שהיה בחירה חופשית לכל אחד שעשה את המרידה הזאת, אבל בסקירה כללית, מערכתית, היסטורית, אז זה כמעט בלתי נמנע כנראה הדבר הזה. ולמה? אז הרב אומר, ההסבר הוא מאוד פשוט. כי בעצם אנחנו עכשיו, אחרי כמעט 2000 שנה, שאנחנו כעם, אנחנו נטו רוחניים. למה אנחנו נטו רוחניים? כי בתור אנשים פרטיים, אז גם בגלות כל אחד עבד לפרנסתו וחי, כן? ברור. אבל זה לא נקרא באמת חיים חומריים של עם. חיים חומריים של עם יכולים להיות רק כאשר הוא ריבון על ארצו ומקומו, והוא האחראי, והוא צריך לקחת חלק בכל הדברים הכלליים. הרי בוא ניקח דוגמה הכי פשוטה, נגיד צבא. אתם יכולים לראות בכל השוטים, בכל הספרות של לאורך הדורות, יהודים מנסים להתחמק מהצבא. כל מיני דרכים, כל מיני שיטות, לפעמים הם לא יכלו, הם בסוף היו חייבים להתגייס, והיו יהודים שהיו חיילים בכל מיני צבאות, לפעמים גם הם עשו את זה ברצון, בוא נגיד, היו גם לפעמים שהם עשו את זה ברצון. אבל ברור שזה לא איזה רצון, המקסימום של הרצון זה פשוט אם אני לא אשמור על עצמי, הוא לא אשמור עליי, אז בסוף כולנו פה ביחד, אז צריך שמישהו יגן עלינו, אז אני אלך. אבל לא שאני הולך עכשיו בצבא הגנה לישראל, כן, שנה הבאה, שיעור ב', יהיו שיעורים, הכנה לצבא, צבא ישראל, צבא הקודש, דרכו אנחנו מכילים את הריבונות שלנו במדינה, ויכולים לעזור לכל תהליך הגאולה, בית המקדש, ומה, איזה אידיאלים יש על מה, אני כולה הולך להיות איזה חייל, מה? זה לא סתם הוא הולך להיות חייל. אתה פה, אתה ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אתם. סוף אין לך שם את העניין הזה. ואותו דבר גם בכל הדברים האחרים. אתה לא רוצה עכשיו שממשלת פולין או מרוקו תהיה תצליח מאוד מבחינה כלכלית. אתה מקסימום רוצה שלך יהיה טוב כלכלית. אז אם יהיה משהו שיעזור לזה מבחינת, לא יודע, זה עבודה שתעשה, אז אתה תעשה את זה. אבל אין לך עניין פה לדאוג למקום הזה, לדאוג למדינה הזאת, ליישב אותה, ללכת להקים יישובים חדשים. אז מה, יהודים ילכו, יקימו עכשיו איזה יישוב בקצה של, במדבר הסערה, כדי ליישב את מרוקו. כדי, מה אתה? זה לא שלי, אין לי שום אחריות על זה. זה לא אכפת לי, אני פה באופן זמני, הזמני הזה הוא הרבה שנים. זה ברור שמבחינה חומרית, כלל האומה לא היה לה חיים חומרי. זה ברור. מבחינה הזאת אנחנו רוחניים נטו. ואם אנחנו רוחניים נטו, פעם שמעתי משל יפה מהרב דרוקמן, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו בעזרת השם בריאות שלמה, היום היה לו איזה ניתוח, בעזרת השם, תפלל עליו, נגיד תהילים אחר כך, רב חיים, מאיר, אני חושב, בן מלכה, אז לפני הרבה שנים שמעתי ממנו איזה שיעור, והוא דיבר על אחת הפסקאות האלה שקשורות לנושא הזה. הוא אמר, תראו לכם אדם, לא עלינו, שמו אותו בכלא. זה גם קורה באמת היום הרבה פעמים. הייתי פעם באיזה סיור בכלא באר שבע, מטעם איזה ארגון חינוכי שהייתי בו, עשינו סיור, כלא באר שבע. יש אגף הדתי. אגף הדתי זה, יש כאלה שהיו דתיים מראש, לצערנו לא נפקד מקומם גם בכלא. בעיקר על עבירות מין, ועוד גם קצת עבירות של עלמות מס וכל מיני כאלה, צערנו הרב. ויש גם את החוזרים בתשובה. מוכר, נכון? כאילו אדם שם אותו בכלא עכשיו, לפעמים להרבה שנים. הוא עכשיו אין לו יותר מדי מה לעשות. אז הוא מתחיל להתחזק. מתחיל להתחזק מבחינה רוחנית. כי אין לו משהו אחר לעשות. עכשיו, בואו נתאר לעצמנו ככה באופן לא תיאורטי, זה גם זה משהו שיכול להיות מעשי. תארו לכם אדם בכלא, אני יודע מה, 15 שנה, 20 שנה, לא חשוב עכשיו. למה? לא עשה משהו מאוד חמור, לא משנה. הוא עכשיו, עכשיו הוא יוצא מהכלא. אז הדבר הראשון שהוא יעשה עכשיו, מה זה? הוא ילך עוד פעם לאיזה שיעור תורה, או שהוא ילך עכשיו לאיזה, לא יודע, לאיזה מסעדה טובה. טוב, היום גם בכלא כבר אוכלים אוכל טוב, אז הוא לא צריך מסעדה טובה. אבל נגיד שהאוכל הוא שם בצינוק, הוא לא אוכל מי יודע מה, והוא לא זה, אז הוא יוצא משם, אז מה? הוא ילך עכשיו קודם כל לעשות את הדברים שהוא לא עשה 20 שנה, לא אוהב שהוא לא לעשות. אז אומר הרב, מה, זה הכי ברור שבעולם. זאת אומרת, מלא שנים אנחנו לא בסיפור הזה. אין לנו מדינה משלנו, אין לנו התיישבות, אין לנו צבא, אין לנו חיים, אנחנו רק שורדים את ה... פתאום הגענו חזרה לארץ שלנו. אז מה עכשיו נעשה? עכשיו אנחנו עוד פעם נחזור כמו שהיה לנו שם בגלות בית מדרש, גמרנו לעבוד, ישר הלכנו לבית מדרש, ללמוד תורה, להתפלל, זה מה שהיה לנו, זה מה שהחזיק אותנו. עכשיו גם, פה נעשה אותו דבר, מה פתאום? עכשיו אנחנו עפים על החיים, על חיי המעשה. חיי המעשה הם חומרים, כן, הם מעשיים, רוצים ללכת קדימה, ליישב בגדול, לעשות צבא בגדול, לעשות כלכלה בגדול, לעשות תעשייה, לבנות המדינה. זה מה שכל העוצמות שלנו הולכים לצד הגשמי, ואפילו בכוונה תחילתית, אנחנו לא רוצים את הצד הרוחני. התעסקנו בו כבר יותר מדי, הגיע לנו כבר עד פה. עכשיו סיפרתי לכם כבר פעם את הסיפור הזה על אמו של אפי איתם, שקוראים לו היום, אפי פיין, שהוא בן קיבוץ אין גב, הוא חזר בתשובה ושהיה בסיירת גולני, אחרי מלחמת יום כיפור. ובראיון ששאלו את אמא שלו, איך את מסבירה את זה, שהוא חזר בתשובה ולמה וכל זה, ואז היא אומרת, הוא בא לשאול אותנו שאלות. למה באתם לקיבוץ? למה אתם פה בארץ? למה אנחנו נלחמים על הזה? והתשובה של הדור הזה הייתה, תסלחו לי על הביטוי, תפסיק בבל במוח, כאילו קשקשן, די עם הזה. ואז המילים שהיא אמרה, זה בדיוק המילים, היא אמרה, אנחנו 2000 שנה מדברים. פעם שנה אנחנו תוכנים, אנחנו מפלפלים, אנחנו, די, נגמר הסיפור, חזרנו לארץ, מה יותר טבעי מזה? מה יותר ברור מזה? לא רוצים את ה... לא רוצים את זה. עזוב. היה ממש רצון לשכוח ולזרוק את כל האוויר הזה, את כל, את כל הרוחניות הזו. ותכלס, סוף סוף הגיע הזמן להיות מעשיים. זה ההסבר הפשוט של הדבר. אלא שלהסבר הזה עצמו יש עומק יותר גדול. ואת זה הרב קוק כותב באורות ישראל, מי שיש לו את ההוצאה הרגילה זה בעמוד קוף נונטט, ומי שיש לו הוצאה אחרת אז זה באורות ישראל פרק ו' פסקה ד'. באורות ישראל יש שם 9 פרקים, פרק ו' עוסק בלאומיות ישראל, ופסקה ד' זאת פסקה שממש כל כולה צורה מאוד מסודרת וברורה עוסקת בהבנת מה שראינו עכשיו, רק טיפה יותר לעומק, ואז עם אלה גם את ההבנה של מה שקורה היום. אז בואו נראה קצת את הפסקה הזאת. מפני הנטייה החומרית היתרה, שאיבדה את שיווי המשקל, לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וקלים. בישראל שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. בוא נסביר רגע את המשפט הזה. אומות העולם, ברגע שהם מגיעים לשיא של הנטייה החומרית שלהם, זאת אומרת, לכל אומה יש איזה תפקיד בעולם. שזה גם כן דבר מאוד מעניין, הרב קוק מדבר עליו בכמה מקומות, שאומות העולם, נכון שהם לא נבחרים כמו עם ישראל, אבל בהחלט יש להם תפקיד. ואפשר לראות ביניהם את ההבדלים, ויש להם איזה ייעוד מסוים, שהם באים להביא לעולם איזשהו נקודה, להביא לעולם איזשהו יסוד מסוים. והאומות האלה, ברגע שהם הביאו לעולם את הנקודה הזאת, וזה הגיע למיצוי, די אפשר לראות שהם נעלמו מעל במת ההיסטוריה, וכל אחד יסתכל על ההיסטוריה, כמובן יכול לראות, החל ממצרים הקדומה, ובבל, ואשור, ויוון, ורומא, ואומות מאוד גדולות שלטו על שטחים, על רוב העולם, על חצי העולם, על דברים מאוד גדולים, הגיעו לאיזושהי נקודה, השאירו את חותמם, בלי שום ספק השאירו את חותמם, אבל הם, זה נגמר. נגמר להם, לא, אין להם עוד משהו יותר. נגמר. ברגע שזה נגמר, זה נגמר. אומר הרב, בעם ישראל יש דבר מאוד מעניין, ומה הוא? ששיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. מה זאת אומרת שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו? שיווי משקל הכוונה היא בין הנטייה הרוחנית לנטייה הגשמית. אז באומות העולם, הנטייה החומרית היא מרכז חייהם, היא הדבר המרכזי שלהם, וברגע שזה מגיע לקצה, אז הם יורדים מהבמה. בעם ישראל יש דבר מאוד מעניין, שכל הזמן יש שיווי משקל בין נטייה החומרית והרוחנית, הם חייבים להיות כל הזמן ביחד, ואף פעם אין מצב שאחת מהנטיות מגיעה למיצוי שלה וזה נגמר. שימו לב, זאת אומרת, ודאי שאין מצב שהנטייה החומרית מגיעה למיצוי וזהו וזה נגמר, אבל גם הפוך אין מצב. זאת אומרת, אנחנו לא נגיע למצב שנטייה הרוחנית שלנו, כאילו, עשינו את שלנו וזה נגמר, כי הנטייה הרוחנית שלנו תמיד צריכה להיות תלויה גם בנטייה הגשמית. כלומר, אנחנו לא איזה עם רחפן, אנחנו לא איזשהו משהו כזה מופשט שהוא יכול להגיע לאיזשהו נקודה, אלא זה כל הזמן מחובר שני הדברים ביחד, ויש כל הזמן איזשהו מין איזון בין שני הכוחות האלה. ואז אומר הרב, אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתרה קבועה באופן שאין לה רפואה. אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל ועוד ביותר משאר האומות מפני חריפות האופי שלו. דבר מאוד מעניין. אומר הרב, אין דבר כזה בעם ישראל שנטייה אחת תהיה לקיצוניות אחת והיא תישאר ככה. כל הזמן זה מצד אחד. מצד שני, כאשר אנחנו נהיה לא מאוזנים, הפגיעה תהיה מאוד חריפה. כלומר, ברגע שצד אחד אצלנו ילך לכף המאזניים, תיטה לכף אחד בצורה מאוד חזקה, אנחנו ניכנס למשבר מאוד 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 גדול, יותר מאשר האומות האחרות. למה? מפני חריפות האופי שלנו. מה זאת אומרת חריפות האופי? ישראל עזים שבאומות, עם קשה עורף. עם קשה עורף זה אומר שהוא מאוד, אתם מכירים את זה שיש כאילו בכיתה, הרבה פעמים הילד הכי מופרע, זה גם הילד שאם הוא עולה על המסלול, יש כמה וכמה רבנים כאלה שאני מכיר, שכשהם היו צעירים הם היו... הם היו כאילו זה, ואז הם, ברגע שהם תפסו את העסק, אז הם... זאת אומרת, אצל האומות, אגב, להבדיל, המסיעת ישרים כותב בהתחלה, די בפרקים הראשונים של הספר, הוא כותב, מה ההבדל בין אדם לבהמה? בהמה, היא לא יכולה לעלות לגבהים מאוד גבוהים, היא בהמה, אבל היא גם לא יורדת לעומקים מאוד מאוד נמוכים. היא תמיד שומרת על עצמה, זה ידוע שכשיש רעידת אדמה, הכלבים הם הראשונים שמרגישים את זה, ובעלי החיים יש להם אינסטינקטים, יודעים לברוח וכל זה. מה קורה עם האדם? האדם אין לו אינסטינקטים כאלה חדים כמו הבהמה, ולכן הוא יכול להיפגע מאוד מאוד רציני. מצד שני, ואז בכלל אדם גם יכול להגיע, הרי הנאצים היו הרבה יותר גורים מבהמות, כאילו, סליחו לי, אבל בהמה לא הורגת 6 מיליון, כאילו, בסדר, האריה רעב, הוא טורף מה שהוא צריך לאכול, והוא גומר, הוא לא מתחיל עכשיו להרוג עכשיו אלפים. נגמר לו הזה, הוא לא... זהו, הוא לא הורג בשביל להרוג, הוא הורג כי הוא רעב, אבל יש לו איזו טריטוריה. כלומר, האדם יכול להגיע לשפל מאוד גדול, הרבה יותר גרוע מהבהמה, צד שני, הוא יכול להגיע לגבהים שהבהמה יכולה רק לחלום לא להתקרב לזה בכלל. ברור, כן? האדם ברגע שהוא שולט על הכוחות הגשמיים שלו והוא מעדן אותם והוא מעלה אותם, אז הוא מגיע לגבהים, הוא יכול להיות נביא, הוא יכול להיות מדהים. זאת אומרת, מי שבאמצע, האומות, הם כזה באמצע. זה פרווה כזה. זה לא חריף מדי לפה, זה לא חריף מדי לכאן, הם לא יכולים לעלות יותר מדי מבחינה רוחנית, וגם מבחינה חומרית, הם יורדים, אבל הם לא יורדים בצורה מטורפת שהם עכשיו צריכים לקבל גלות של 2000 שנה. יש להם איזה מכה לפה, לשם, בסוף הם ייצאו את הזמן שלהם, הם יורדים מההיסטוריה, וזהו. לא, התנודות שלהם לא כאלה חריפות. עם ישראל, בגלל שהוא חריף אופי, אז אם הוא עולה, כמו שהגמרא אומרת, שאתם עולים, אתם עולים עד הכוכבים. כשאתם יורדים, אתם יורדים עד האפר. זאת אומרת, התכונה שלכם ועם ישראל היא שיש לכם תנודתיות מאוד מאוד חזקה. מהבחינה הזאת, אז אפשר להבין עכשיו בדיוק את מה שקורה עם עם ישראל לאורך ההיסטוריה, ואז הרב מתאר את בית ראשון, את בית שני ואת בית שלישי, לאור התיאור הזה שראינו עכשיו. עכשיו הוא מתחיל עם בית ראשון. האליליות שפגעה בנו כל ימי התקופה הארוכה שעד חובם בית ראשון, הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה, והיא קבעה גם כן את תולדותיה באומה באופן המחולל מידות נשחטות רבות. שלב א', בית ראשון. בית ראשון, כזכור, זוכרים קצת תנ"ך, בגרות, עניינים, או סתם פרק יומי שכל אחד עושה. יש לנו איזה רגע של שיא, כמה שנים קצרות, מלכות שלמה, יש ככה בית מקדש, ומכל האומות באים לפה, אבל אז... שלמה המלך בעצמו מתחיל איזשהו ירידה בעצמו, מתחיל זה, הוא נושא את בת פרעה, הוא מתחיל חיבורים לא טובים עם מה שקורה מסביב, ובסופו של דבר המלכות גם מתחלקת, יש רחבעם, יש ירבעם, ויש הרבה מאוד עבודה זרה, ויש הרבה מאוד אליליות, והאליליות היא חומריות, זה ככה לתפוס את הכל בצורה מאוד מאוד מעשית, לא בצורה מופשטת ורוחנית. זה משפיע גם על כל מיני התנהגויות שהנביאים מתארים אותם, שרייך סוררים, חברי גנבים, כל אוהב שוחד ורודף שלמונים, זה משפיע על כל הדברים האלה, וקיצור, אנחנו מגיעים למצב מאוד מאוד קשה, שמחייב מה? מה העונש הזה? גלות. כלומר, אנחנו לא יכולים להישאר יותר, אי אפשר להישאר יותר בארץ, חייבים לגלות, ואכן אנחנו גולים, בהתחלה עשרת השבטים, ולמעשה, בסופו של דבר, כמעט כל עם ישראל יוצא מהארץ. אלא שהגלות הזאת היא קצרה, ויש אפשרות לכאורה לנסות לתקן בבית שני. ואז מתאר הרב מה קורה בבית שני. בזמן הבית השני, שהאליליות נחלשה, נחלשה בעולם בכלל, כידוע, זה בדיוק בית שני, זה תקופה שגם זה קשור לנצרות, זה קשור לעלייה של יוון ורומא, יצאה הפגיעה הזאת להיגלות בצורתה של שנאת חינם, שלא הייתה שום תרופה למחלה, כי אם על ידי שבירת האומה, באופן שלא יהיה לה ימים רבים, מה לעשות בעניינים חומריים בכללותה. ונשארה פניית האומה כולה, בכל ימי הגולה הארוכה, רק לדברים נשגבים ונאצלים. מה קורה? אמרנו, יותר מדי פגיעה בצד החומרי, אי אפשר יותר לקיים פה ממלכה, צריך להבין שלקיים ממלכה עם כל הדברים החומריים, אנחנו רואים היום כמה זה קשה להיות בשלטון, אתם יודעים כמה מיליוני, אולי יותר מזה, שקלים עוברים תחת ידם של שרים ומנכ"לים של משרדי ממשלה וכל מיני פקידים אחרים, ראשי ערים וכדומה. אם אתה מוסיף רק את המספר 0 לאיזשהו מספר שאתה מקבל, מכפיל אותו כאילו אתה מקבל החלטות שאתה צריך להיות החלטות שנוגעות ממש להמוני אנשים. להמוני אנשים אתה מקבל החלטות, איזה כבישים לבנות, ואיזה חינוך יהיה, ואיזה צבא יהיה, ובהמון המון תחומים, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מלא החלטות שהם, ואם אתה נמצא בשררה כזאת, ואתה לא אדם מתוקן מבחינת המידות שלך, זה על הפנים. זה הרבה יותר גרוע מאשר שאתה אדם פרטי, אחראי בבית כנסת על קופת צדקה של 100 אנשים, וגנבת כמה גנבת? 100 שקל, 500 שקל, 5,000 שקל. על מה אתה אחרת? אחרי 100 אנשים, ולא היית בסדר באיזו החלטה, בסדר, זה משמעותי, אבל זה קטן. פה אתה מדבר על דברים עצומים. עכשיו, ששרה יחסור הורים, חברי גנבים, ויש אליליות, ויש חומריות, ויש זה, אי אפשר ככה, זה בדיוק הפוך מכל מה שאמור להיות בממלכת ישראל. ממלכת ישראל צריכה להיות ממלכה שהיא כל כולה מתנהגת על פי ערכי התורה, על פי המוסר, על פי הרצון לרומם את האנושות, לעשות צדק, לעשות יושר, לתקן את העולם. פה אנחנו עושים בדיוק הפוך. משתמשים בכל הכוח, כל העוצמה שיש לנו, משתמשים בה למה? משתמשים בה כדי לקחת לעצמנו ו... לא לעשות את התכלית שמה שאנחנו צריכים לעשות. בצורה הזאת, ברגע מסוים זה מגיע שבו אי אפשר יותר. צריך לסגור את הבסטה.
אם המטרה אבל...
כן.
להגיע להכיר רוחניות שאפשר, אז למה הוא אומר שזה לא טוב להיות יותר מדי רוחני?
זה לא טוב יותר מדי רוחני, כי השליחות שלנו בעולם זה לתקן את הגשמיות. ואם אנחנו, לא, אז אנחנו יותר מדי רוחניים, אז אנחנו כמו מלאכים, אז לא בשביל זה באנו לעולם. ממש לא בשביל זה באנו לעולם. חייב את השילוב. בלי השילוב, לא עשית כלום. זה בדיוק מה שהוא הולך להגיד עכשיו, שכשהלכנו לגלות, אז בעצם זה כמו שיש לך מקל, שאתה, כן, שהוא קצת טיפה אלסטי, כן? ואתה רוצה... הוא קצת נטע לאיזשהו צד אחד, אתה רוצה להביא אותו לאמצע, אז מה אתה עושה? כופף אותו לצד השני, לא מקל מעץ, זה כנראה יהיה קשה, אבל מחומר שאתה יכול, חומר שהוא כן, יש לו קצת... אז מה שאתה עושה, אתה מכופף אותו לצד השני, וככה, 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 עד שהוא מתיישר על האמצע. עכשיו, אנחנו בנטייה החומרית, הגענו ממש להכי נמוך שאפשר להגיע, שכבר אי אפשר יותר. ואז הקדוש ברוך הוא בבת אחת זורק אותנו לגלות. גלות ראשונה עוד 70 שנה בקטנה, מנסים עוד לחזור, לתקן, אולי עוד אפשר לתקן. גלות שנייה, כאילו ניסינו בית שני, ניסינו לתקן, לא הצלחנו. איך אנחנו יודעים שלא הצלחנו? שנאת חינם.
כן,
לא, אז...
עבודת הקורבנות זה קצת גשמי, אבל
כן.
זה לא...
לא, אז זה לא, זה נכון ולא נכון, כי נכון שלא חזרנו לארץ כולם, ולא היינו פה בצורה מלאה. בסופו של דבר, מי שחזר לארץ, חזר לארץ, התיישב בארץ, ו... והחשמונאים, הרמב״ם כותב, חזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה. זאת אומרת, בעצם מאמצע בית שני, אנחנו... וגם מלכות חשמונאים, כל הכבוד לחנוכה וכל הנס שהיה שם, והיה שם עוצמה גדולה, ואנחנו, מי שמכיר את ההיסטוריה בהמשך, יודע שהיא הייתה על הפנים בינינו. כאילו, המלחמות שהיו שם בתוכם, ואחר כך כל הכהונה הגדולה שהיו בכסף, היו, כאילו, אז גם תרבותית, כל תרבות יוון וכל זה, וגם גם בהתנהלות, וכל מה שאנחנו כל שנה בתשעה באב קוראים, קמצא וברקמצא, בסוף היחסים החברתיים בין האנשים היו על הפנים. וזה אומר שלא הצלחנו לתקן את מה שהיינו אמורים לתקן, כן? היינו אמורים לחזור מבית ראשון, לבוא לפה ולעשות מחדש את מלכות ישראל ולהצליח. אז לא הצלחנו. גם לא הגיעו כולם, כל הגדולים והטובים בכלל לא הגיעו, שזה כבר התחלת, מההתחלה כבר בעיה. וגם אלה שהגיעו והיה להם הרבה זכויות, עזרה ונחמיה וכו' וכו', ניסו. היה גם בית מקדש, היה תקופות של התעלות כזאת או אחרת, אבל תכלס, מסתכלים על כל 400 שנה האלה, לא הצלחנו. ואז זה מגיע לנקודת קצה, שבה זהו, כבר אי אפשר להיות פה, ועכשיו זה לא 70 שנה, לא יספיק פה עכשיו 70 שנה לא להיות פה, עכשיו צריך לתת מכה חבל על הזמן, לקופף את כל הסיפור הזה, לקופף אותו ככה לצד השני להרבה זמן. ומה זה אומר לקופף בצד השני? להיות רוחניים בלי גשמיות בכלל, שזה מה שקורה בגלות. זה כמו שראינו קודם, נמצאים בגלות, אין חיים חומריים לכלל האומה. האדם הפרטי חי בשביל עצמו, אבל אין חיים. ואז מה קורה? תאר הרב, אמנם הנטייה היתרה יוצאת מהשיווי אל הרוחניות, גם כן מזיקה הרבה, עד שהיא מאבדת את ההוד האמיתי מהרוחניות עצמה. זה בשבילך, איתמר. כי מה הוא אומר? ברגע שאתה יותר מדי רוחני, זה כבר מאבד את ההוד מהרוחניות עצמה. הוד, על פי הקבלה, זאת מידה, כן, לפי הספירות, כן, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. הספירת ההוד היא... לג בעומר זה הוד שבהוד. כי רשבי, אחרי כל התהליך שהוא עבר, שהוא יצא מהמערה וכו' וכו', הוא הגיע למצב שבו הוא מתקן את החיים הגשמיים. בהתחלה הוא שרף את הכל, ואחרי עוד שנה הוא הלך לתקן את המרחצאות ואת השדות ואת כל הדברים האלה. כלומר, מידת ההוד היא נמצאת בצד שמאל של הספירות, צד שמאל זה הצד של הגבורה, זה הצד של החומר, הצד של חיי המעשה. לתקן את ההוד, זה אומר להצליח להכניס את הרוחניות לתוך הגשמיות. עכשיו, ברגע שנמצאים בגלות, זה רוחניות בלי הוד. זה רוחניות תלושה, זה רוחניות מופשטת, היא לא המטרה. ומכל מקום, בתור רפואה לנטייה החומרית היא משמשת, זאת אומרת, בתור הכיפוף הזה, הצד השני, זה בסדר לעשות את הדבר הזה, אבל זה לא משהו שהוא, זה לא חיים אמיתיים. עכשיו הוא מגיע לסוף, לקצה שלנו. על כן, אף הפי שהיחידים נטו לחומריותם, כן, בגלות, כפי מידת הכרח החיים ותאוותיהם, מכל מקום, האומה בכללה לא היה לה שום עסק חומרי מאז גלותה. והנה אתה, עכשיו שימו לב לשלב האחרון, סיום, הנה אתה, בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, היא לנו האות שכבר נתרפאה המחלה הכללית, באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות לשיח בעניינים חומריים בכללותה. שימו לב, המשפט הזה הוא משפט מאוד משמעותי, כי מה אומר הרב? אומר הרב, עצם החזרה לארץ ישראל זה סימן שהמחלה התרפא. אנחנו מסוגלים לבנות עכשיו מדינה שתהיה מאוזנת. יהיה את האיזון בדיוק הנכון והמדויק בין הנטייה הרוחנית לבין הנטייה החומרית. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד נבוא עם כל המטען הרוחני שלקחנו איתנו מכל הגלות, ועם זה נבוא ונחזור לארץ ישראל, ונעשה פה עוד פעם את כל המלכות וכל הצבא וכל הדברים שהזכרנו, אבל הפעם זה יהיה בגדול, זה יצליח. זה לא עוד פעם ייפול כי שרייך סוררים, חברי גנבים והכל גשמי והכל חומרי. לא, זה יצליח. איך אני יודע? כי אם זה לא היה מצליח, הקדוש ברוך הוא לא היה מחזיר אותנו. זה כמו חולה שהוא יום אחד הוא שוכב הרבה חודשים, חולה, ויום אחד הוא בא בבוקר ואומר, אני מרגיש טוב, אני בריא. אומר לו, רגע, בוא נלך לרופא שאני אהיה בטוח שאתה בריא. בסדר, אפשר ללכת לרופא לשאול אותו. אבל תכלס, מי בסוף יודע הכי טוב איך הוא מרגיש? כאילו, האדם עצמו, הוא מרגיש שהוא על הפנים, ואם הוא מרגיש שיש לו כוח והוא בריא, בסדר, אז אולי נלך לרופא ככה בשביל לקבל זה, אבל תכלס, עם ישראל, כל תקופת הגלות, גם לא רצה כל כך לחזור לארץ ישראל. היו בודדים שהיו כל כך גדולים, כמו הרמב"ן ורבי יהודה הלוי וכאלה, ואחר כך תלמידי הגר"א וזה, שהם כל הזמן רצו לחזור. אבל רוב עם ישראל, מה קורה איתו בעשר תקופת הגלות? הוא כל כך רוצה, הוא התפלל על ארץ ישראל, התפלל בסדר, אבל תכלס לא באמת רצה לחזור. למה? כי באמת עוד לא התרפאה המחלה. באמת עוד לא יכלו לחזור. באמת עוד לא היו מסוגלים לבנות פה את הדבר המתוקן שצריך לבנות. ולכן גם לא חזרו. בלי להיות מודעים לזה בתוך המחשבה האלה. פשוט זאת הייתה המציאות. שעדיין הייתה מחלה, ולכן גם לא היו בריאים. אז לא חזרו. ואז הרב קוק רואה בדור שלו התעוררות מדהימה של רצון לחזור לארץ ישראל, ואומר, וואלה, הנה, התרפא המחלה, אנחנו מסוגלים. זהו, זה מתוקן, זה כבר לא יקרה, חובן שלישי לא יהיה, עכשיו יהיה את האיזון הנכון. ואז אתה שואל אותו, רגע, אבל מה אתה מדבר? כולם פה בכלל לא דתיים, בכלל איפה, אין פה רוחניות בכלל. אז לכאורה, עוד פעם אנחנו הולכים לצד השני. אז הוא אומר, נכון. הנטייה הראשונה מההפלגה הרוחנית אל החומרית, מוכרחת להיות בהפרזה קצת לצד האחרון. וזהו מקור חוצפה של עקבתא דמשיחא. מה ראינו שם פסקה מ"ד? זוכרים? מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה כשעם ישראל יחזור לארץ. למה מקובלים? עכשיו זה מובן לגמרי. והמקור הוא, כמו שאמרנו, כנראה הגמרא בסוכה, חוצפה של עקבתא דמשיחא. ולמה מקובלים? כי אחרי 2000 שנה בגלות, כמו אותו אדם ש20 שנה היה רק כל הזמן למד, אז כשהוא יוצא החוצה, הדבר הראשון שהוא יעשה במשך החודשים הראשונים, לא יהיה לפתוח ספר. כי כבר נמאס לו, כל אימא בתוך הספרים. אותו דבר, עם ישראל, כולו נמצא בתור חנויות, חנויות, חנויות. אבל לא יכולים יותר. חוזרים לארץ, אומרת אימא שלהם, פיין, תפסיקו לבלבל במות, תתחילו לעבוד, תתחילו להיות מעשיים. אמנם, אומר הרב, מכל מקום, לא יארך הזמן של הנטייה הקיצונית הזאת. כיוון שביסוד האומה מונח שיווי המשקל. שימו לב, זוכרים את המשפט הראשון? ביסוד האומה של עם ישראל יש לנו את השיווי המשקל הנכון. אנחנו יודעים איך לחבר נכון בין רוחניות לחומריות. אנחנו יודעים לעשות מדינה שהיא חומרית, ואנחנו יודעים לעשות אותה עם המשמעות הרוחנית. על כן, אך ינוח הסער, גם שם היה את הביטוי הזה, יבוא שר ויפך מהפכה, וילכו העניינים לצד המעלה והמשקל הראוי. כאילו, אומר לנו, אל תתרגשו. אתם זוכרים, אני חושב שאמרתי פעם קודמת, או אני לא זוכר באיזו הזדמנות, אמרתי שמישהו אמר לרב אבינר פעם, תקשיב, מה זה, כבר עברו כבר, לא יודע, 100 שנה, והגאולה עוד לא זה. אז הוא אמר, אני חותם על 400, תכתבו לי על 400, אני חותם. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה המעברים האלה, הטלטלות האלה, כמה זמן זה בראייה היסטורית. אחרי 2000 שנה, אז 100 שנה זה לא הרבה. כן, 100 שנה זה 5%. אז וברוך השם, גם בראייה הזאת אי אפשר להשוות היום את מה שהיה, מה שהרב קוק חווה. חווה כפירה חזקה, עוצמתית, משמעותית של הציבור העיקרי שבונה את הארץ. בואו, אי אפשר להגיד שזה המצב היום. נכון, יש עדיין, יש קוראים לזה שמאל, אפשר לקרוא לזה ליברליזם, אפשר לקרוא לזה, אבל מאידך יש גם הרבה מסורת ויש הרבה תורה ויש הרבה, אנחנו לאט לאט אנחנו חוזרים ומחפשים. ופה, משפט האחרון, הרב קוק ככה מטיל משימה. הוא אומר, בעלי ההשפעה צריכים למצוא את האורה הרוחנית שיש בנטייה החומרית ואת מטרתה הפנימית. וכפי מה שיגלו זה ברבים, כן תתרפא מחלת החוצפה ותאבד את סימני הרעים ותתעורר האומה בכלל למציאותה הטבעית ויגלה עליה הדר נשמתה. הוא אומר, התפקיד, הוא אומר, שלנו, הוא הראשון שעושה את זה, קודם כל מסביר את התהליכים. זאת אומרת, צריך להסביר את מה שקורה פה. כי מי שלא יודע להסביר את מה שקורה פה, אז הוא לא יודע איך להגיב למציאות הזאת. דיברנו על זה כמה פעמים, החרדים, למה הם כל כך מתנגדים למדינה? כי זה לא מסתדר להם. לא מסתדר להם. כל הגלות היינו כזה בסדר, בתוך הבתי מדרש ותפילות וזה, ושומרים מצוות והכל. פתאום באים לארץ, פתאום זורקים את הכל. אז זה עושה להם אנטי, והם מתנגדים לכל המדינה ולכל מה שקורה בה, כי לא מבינים למה זה. אומר הרב קוק, כשאתה מבין מה זה, כשאתה מבין למה זה, אז קודם כל אתה לא כל כך נלחץ. אתה מבין שזה משהו זמני, תרגע, זה יחזור. חוץ מזה, אתה לא מתנגד לזה, אלא אתה מנסה להשפיע על זה. בצורה חיובית, כמו אתה אומר, אנחנו נשתדל להיות אלה שמאזנים בעצמם, כי יש את זה כל הסיפור של מה שנקרא, הציונות הדתית, התורה הגואלת, לא משנה איך שתקראו לזה, בתכלס מה זה בסוף? בסוף זה ליצור את הנטייה, את החיבור הנכון, אתה עושה ישיבת הסדר, אתה עושה תורה, אתה עושה צבא, אתה עושה את זה ביחד בגדול. אתה אחר כך עוסק בחיים שלך בכל מיני מקצועות מאוד מעשיים וחומריים, אבל אתה עושה אותה מתוך מקום רוחני, מתוך כל הזמן, מתוך שמירת מצוות, מתוך תורה, מתוך הסתכלות גבוהה, שאתה עכשיו מפתח את המדינה. זה מה שברוך השם עושים היום כבר עשרות אלפי ומאות אלפי אנשים, עושים את זה ביום יום. עוד לא משפיע על כלל המדינה, על הנהגת המדינה, אבל לאט לאט זה יקרה. ככל שנהיה עם זה, ככל שנהיה שותפים לזה, ככל שנדע להסביר מה קורה פה, ובעצמנו ננסה להשפיע שזה ילך המקום הנכון, כך גם זה יקרה יותר מהר. צריך סבלנות, כי כמו שאמרנו, יש את הצד, כן, הצד מה שנקרא כאילו החילוני, הצד הטבעי יותר, שיותר חי את החיים עצמם, יש את הצד החרדי שהוא כל הזמן צועק, פוחד, ראינו שבוע שעבר, הם נלחצים לטובת האומה, הם אומרים, רגע, רגע, שמים ברקס, תיזהרו, אתם יותר מדי הולכים, צריך רוחניות, הם צועקים את הצעקה הזאת. ובעלי ההשפעה זה מי שרואה את המכלול, רואה את כל התמונה, יודע לאיפה, למה הדברים קורים, יודע לאיפה הדברים הולכים, והוא בעצמו מנסה להשפיע על הדברים, ובעזרת השם לתקן אותם, המטוטלת הזאת לאט לאט היא תרגע, כן, היא לא תהיה כזאת קיצונית כבר לפה, לשם, היא כבר מתחילה להיות מאוזנת, עד שהיא תגיע לאיזון השלם שלה, המוחלט שלה, ומדי פעם עדיין יש עוד את הדברים האלה שאנחנו יכולים לעזור לזה, שזה יהיה יתוקן כמה שיותר. בעזרת השם. טובה ולברכה.